מצווה עליו מאת הבורא. אז בזה הוא פועל פעולה יצירית, והפעולה היצירית זה פעולה של העלאה, של הסמכה, הוא מסמיך את החיים שלו, החלקיים והפגומים, אל השלמות האלוקית. זה בדיוק המצווה. לא עוזר. יבוא הקטידל יגיד יותר טוב שתכוון ותברר את המרות הפנימית לזה. אפילו בסוף לא תניח תפילי, תניח בלילה, אין דבר. העיקר שאתה מכוון. אחר לי בבית, לא נכון, לא לי בבית. מה? אבל איך יכולים להגיע לזה? מאיזה אוריינטציה יכולים להגיע לדבר הזה? איך אפשר להגיע לזה? אפשר להגיע לזה כשאתה חושב שהמצוות הן לא עצמם פועלות, הן לא עצמם יציריות, אלא זה משהו מעורר, קטליזטור, רוחני, אז אתה יכול לזלזל במצווה.
זה עיבוד, זה עיבוד. זה עיבוד.
לא, אז כנגד זה, גם חיים
עבוד
ממנו, זה עיבוד. כן. אבל יש המצווה, לא. מי חסיד? חוסיד. לא, לא. אני מדבר על עיבוד החסידי. לא, אני לא, אני, עכשיו זה לא נושא על זה. ראשי הולך חסידות עכשיו. זה לא נגד חסידות. אני חסיד. לא, לא זה. הנקודה הזה להבין את עניין המשפות. יש בחסידות, בביטויי הקיצוני, שהיום זה פחות ופחות. אבל יש גם היום. מפעם הייתי ב... בבית בגן, פסח, לאבא שלי. והיה פסח שחל להיות בשבת. לא סיפרנו. לאן שנות, ככה. כן, שבמינכה, אני באתי להתפלל מינכה של שבת, וראיתי שאין עניין, אז ראיתי שמוצאים ספר תורה כמה חבר'ה, והולכים לקרוא את הפסח השני, אז רצתי. אז אחד שואל אותי, תגיד, לא שמעתי קריאת התורה, אמרתי לא. אז אתה בטוח, אני אגיד לו, והוא צוחק, רגע. אז הוא אגיד לו, ושל שחריס, דבר השעה לפני שקיעה, לא, לא, זה. ואחר כך היה סדר פסח, אז היה מאוחר, אז כבר נשארתי ער עד הבוקר, אמרתי, אני אתפלל בתיקין, אני בא לבתיקין, ושורה ארוכה של סטינים נכנסים, אני רואה, יש עניין לבוא לבתיקין, אני רואה שהם לא נכנסים לבית המדרש, למה הם הולכים? חמש בבוקר, שים את הסדר, אז אתה רואה, סדר פסח. יש החצות זה... אולי, אולי חצות הלילה, אולי זה בדיוק. אז זה, כנגד זה גם חיים ולוז'ין כתב, שלא רחמן עלי בבי, אלא צריך להכיר את הערך המהותי, היצירי שיש בכל מצווה ומצווה. וזה בדיוק הנושא שהרב מבאר אותו, גם בראייה וגם פה. צריך לקלוט מה זה מצווה. מצווה זה דבר אילאי שבאילאים. מה אדם פועל, זה מאוד קשה. הקושי הוא גלוי, כי אנחנו לא מרגישים כלום. יש מצוות שכן, יש מצוות שלא, יש מצוות שיש להם טעם גלוי, יש מצוות שאין להם טעם גלוי. אבל האמת היא שכל המצוות, המערב מסביר ככה. יש סיפור, ואתם מכירים את הסיפור על דם הבן נתינה, נכון? שהיה, שחיפשו את האבן של בנימין, שהיה אצלו, והוא לא רוצה להעיר את האבא שלו. ובסוף, בסוף הוא, אבא שלו סוף התעובר, והוא רץ אחרי החכמים עם האבן, והוא מוכן למכור את זה, סוף הכל מה יש לעשות עם האבן הזאת, הוא רוצה למכור את זה. אבל הם רוצים לתת לו הרבה כסף, כל מה שהציעו לו כשאבא שלו ישן, הוא לא מוכן לקבל את זה. שאני אביח כסף בשביל כיבוד אבא שלי לא מוכן. באותו לילה נולד לו, נולד פרה אדומה. אז מסביר המערב מה זה בא למה, אף שזה גוי, זה לא בדיוק שייך. אבל המערב מסביר שהסיפור הזה זה בשבילנו, וזה בא ללמד שאפילו המצוות הכי הגיוניות, כמו כיבוד אב ואם, בגיל שלכם זה לא כך הגיוני, אבל זה כן הגיוני, וזה אפילו המצוות שהאדם כל כך גלוי בהם, אבל גם הם שייכים לסוד סתר פרה אדומה, שזה המצווה הכי לא מובנת. זה תמיד דוגמה, נכון? תמיד מביאים את פרה אדומה כדוגמה של חוק שאין לו שום טעם גלוי. אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממנו. אבל כל המצוות הן כאלה, כל מצווה ומצווה שאדם מקיים, הערך של המצווה זה לאילו, 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 מכל מה שאדם מסוגל להשיג במחשבתו. אדם פועל מצווה, הוא בזה מחבר את עצמו באותו קו, באותו זה כמו, אפשר להגיד במשל כזה, שאנחנו חותרים אל חוף, אל אנחנו בתוך ים, סוער, גואש, רועש, ואין לנו משוטים, עבדו לנו המשוטים, היו לנו משוטים, מצב מסוכן מאוד. אבל אנחנו צריכים להגיע לחוף רחוק, שאנחנו בקושי, בקושי, יודעים שזה שם, והוא נחשף, והוא נחשק, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק לתאר אותו, ואין לנו שום כוח בעצמנו להוביל לשם, אנחנו גם משוטים, בקושי מבינים את הכיוון, ואז פתאום מושיטים לנו, זורקים לנו משם, איזה חבל, ואנחנו מושכים את החבל, זה קיום המצוות, זה לימוד התורה. אנחנו מושכים בחבל ועל ידי המשיכה הזו, ואנחנו כל הזמן, כל הזמן, מתקרבים אל המטרה, וזה פועל, זה פועל בנו, קרבת השם, זה פועל במציאות, העלאה ותיקון וביסור. זה מה שהרב רוצה להגיד. ומה שזה נוגע לענייננו, מה שזה נוגע לענייננו זה שכשמדברים על אדם שמטרת החיים שלו זאת הדבקות האלוקית, אז צריך להבין שהמצוות, המצוות שהן הפעולות שאנחנו עושים בעברנו, זה הדרך אל הדבקות האלוקית. הדבקות האלוקית, הדבקות בטוב, הדבקות במוסר, הדבקות בעומק, באמת הפנימית של המציאות, זה המצוות. זה חיים שהם גדורים, שהם תחומים, שהם הם, 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 הבאה אחת שלמה של חפץ השם, שבכל רמך מצוות עשה, ששם מצוות לא תעשה, וכל דאורייתא וכל דרבנן. זה חיים של חיוניות. אחר כך יש עוד הרבה בקשישים, הרבה צ'ופרים מזה, צ'ופרים משפחתיים וחברתיים וקהילתיים ופסיכולוגיים, אבל לא, זה לא מתחיל מזה. טוב, יש לפי הנושאים שלושה נושאים בפרק א', הנושא הראשון זה הנושא שלמדנו, וזה ההכרה הרוחנית הדעית של המגמה, למה אדם צריך לשים ארתו ומתמתו בכל אשר אומר כל ימי חייו. ואת הנושא הזה הרמח"ל מטפל בכפילה. זה ראינו בתחילה, המגמה שיותר קרובה, למרות שלנו לפעמים היא נראית יותר רחוקה, אבל יותר לפי מדרגת ההתחלה של האדם, זה לראות בעולם הבא, לראות את התענוגים הרוחניים כערך העליון. וכמובן יש גם את הצד השני של ראיית העונשים האלוהיים כגמול על מעידותינו, להתרגל לאט לאט, להיגמל לאט לאט מהשיקוע, ההתמכרות הקשה ליצרים וכל ההקשר העולם הזה. זו הייתה ההסתכלות המחשבתית הראשונה. השנייה זה השלימות שהיא בדבקות בו יתברך, ואנחנו הרחבנו הרבה מאוד מעבר למה שכתוב כאן, למה שכתוב ביוטט, שהמגמה היא הרבה יותר כוללת מעולם הבא הפרטי שלי. ודיברנו קצת שבדור שלנו אז אי אפשר לחכות עד פרק יוטט, אנחנו עסוקים לא בדווקא בלימוד מסילת ישרים, אבל בלימוד בכוזרי, בלימוד בספרי הרב. אנחנו עסוקים במגמה כלל ישראלית שהיא היותר ראויה, היותר משובחת, היותר אצילית, והיא רמוזה כאן בשלמות שבדבקות בו יתברך. אז יש שני צדדים של המטבע, של המגמות, של הדין, ובשניהם הדרך להגיע אל המבוקש זה על ידי המצוות, וזה עסקנו בפעם הקודמת. לא נחזור על דברים, אולי רק כן, אולי כן נחזור על דברים רק בשניים שלושה משפטים. ראינו שהמצוות הם הדרך על פי שתי המגמות אבל אפשר להבין את המצוות גם בשני אופנים, בהתאם. אפשר להבין מצוות בצורה חיצונית, אדם עומד במשמעת האלוקית המוטלת עליו, ומלא הוא זוכה לאיזה מתנה, ואם לא אז הוא מגיע לו איזה עונש. ואפשר להבין, וזה בעיקר, וזה עשרנו בפעם הקודמת, זה אני חושב נושא חשוב שאולי צריך עוד יותר להרחיב עליו, אבל להבין שהמצוות הן לא סתם משמעת אלוקית, הן גם לא רק סמל, סימבולים, אלא המצוות הן פועלות. המצוות הן הדרכים שעל פי כל דעות השם, על פי הדעה האלוקית, הן מובילות אותנו מההווה הפגום והערוץ אל המציאות שהחיים הם נערכים בערך עצמי, בקדושה, בהערה של הטוב האלוקי. זאת המציאות העתידית שהיא גנוזה וחשאי גם היום בתוך המציאות, אבל המצוות, על ידי קיום המצוות, על ידי זה שהאדם הוא בכל חייו, בכל מעשיו, בכל מחשבותיו, משייך את עצמו על המגמה, על הכוונה, על הציווי האלוקי, אז בזה הוא מוביל את עצמו, ולא רק את עצמו, הוא מוביל את ההוויה כולה אל עתידה המבורכת והמקודשת. אז זה מה שראינו עד עכשיו. עכשיו, מה שנראה היום, המשך הדברים, שהרמח"ל מטפל בסוגיה השנייה, זה האדם והעולם. קודם דיברנו מבחינה מחשבתית על המגמה, אבל האדם הוא נמצא בתוך העולם הזה. מה המשמעות ההימצאות הזאת של האדם בעולם הזה? איך אוכלים אותו? איך מאכלים אותו? איך חיים אותו? גם פה יש הסתכלות כפולה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות, שאם יימשך אחריהם יהיו מתרחק והולך לטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם, בין לטוב ובין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד והאושר מצד אחד. עניין שאמר שלמה, פן אסבה וחיחשתי ואמרתי מי השם, פן יברש וגנבתי. השלווה מצד אחד והיצורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ויהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה אדם שלם שיזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה להיכנס בטרקלין לאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמחו. הרמח"ל כאן מצייר ציור קשה מאוד, חזות קשה, עולם שאין בו מנוח, אין בו רוגע, אין בו תפיסה שלווה, אלא עולם מאוד מאוד מסובך. לא שהעולם מסובך, אלא שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ידברה. העולם מצד עצמו עולם, סתמי, פרו. אבל האדם כפי משהו קם בבוקר, הוא מגלה את עצמו, מגלה את עצמו בתוך המציאות הזאת, שהוא, כן, או המציאות, היא מלאה יסודות שהם מכשילים אותו. יש לו תאוות חומריות, והתאוות האלה גוררות אותו, משעבדות אותו, משמות את עיניו. ואחר כך הרמח"ל בפרקים יותר מאוחרי עוסק בזה. זה, יש כאן משיכה כזאת, אדם נמצא בתוך שדה מגנטי שהוא כאילו כביכול יש לו חוויית החופש, יש לו חוויית הבחירה החופשית. זו חוויה לא שקרית, זו חוויה אמיתית, באמת יש לאדם בחירה חופשית. אבל הרבה מאוד פעמים הבחירה הזאת היא חלשה, והאדם מוכלה על ידי שדות מגנטיים מאוד מאוד חזקים, שהם מכוח התאוות והיצרים שלו מובילים אותו אלא מובן. ויש קושי גדול לראות את זה גם. האדם הוא, כך הוא גדל, כך הוא התחנך, כך הוא התרגל, והוא כל הזמן יש לו דפוסים, דיברנו על זה פעם, על המידות, איך שהמידות מתפתחות באדם, המידות מתפתחות לפי הדעת, וכיוון שהדעת של האדם היא בתחילתה דעה קטנה, ילדותית, אז גם כל התפיסות שלו וכל המשיכות שלו וכל המידות שלו הם מסביב לפרטיות הקטנה הבהמית שלו. כך הוא חי, כך הוא מסתכל על הדברים. מאוד מאוד קשה להשתחרר ומאוד קשה לא ליפול ברשת היצרים. בכל אופן, אומר הרמח"ל כאן, הוא מתאר לנו, הוא מצייר לנו ציור. ציור מאוד מאוד מדויק. נמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. בתוך המלחמה החזקה. המלחמה החזקה, ועוד נראה שהמשל הזה, המטאפורה הזאת, מטאפורה מאוד מאוד מדויקת, ובתוך המלחמה הזאת יש כל מיני אויבים, כל ענייני העולם, הרמח"ל לא מפריז, כל ענייני העולם בין לטוב בין רע הם ניסיונות לאדם. יש דברים, צרות, יש ייסורים שהם יכולים להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קום. אדם בכאבים גופניים, בכאבים נפשיים, אדם שהוא סובל מכל מיני מצוקות, מצוקות של בדידות, מצוקות של שכול, מצוקות של תסבוכות פנימיות. אדם בתוך המערכת של הסיבוכים, החיים הם מסובכים מאוד, מאוד מאוד מסובכים. יש, נראה, גם זה הרמח"ל מטפל בזה בהמשך. אבל בתוך כל התסבוכות האלה לא תמיד אדם יכול לערוך חשבון. כן, אם דיברנו מה אדם צריך לשים מבטו מגמתו, אז יש הרבה מאוד ענייני העולם הזה שמקשות, לא רוצה להגיד מעקבות, אבל מקשות על האדם, כי הוא נתון, הוא נתון בתוך סבן, הוא נתון תחת איזה רושם מאוד מאוד אפל, יכול להיות פיזי, יכול להיות נפשי, יכול להיות רוחני, יכול להיות פסיכולוגי, בכל מיני רבדים. אדם לא טוב לו, לא טוב לו. והוא, זה כמו שלפעמים יש אדם שיש לו בחילה, אני אמרה לכם אי פעם בחילה, אבל אדם חולה ככה יש לו בחילה, כל דבר שנוגע בו הוא מתפוצץ. כן, הוא לא יכול, אין לו יכול, הוא לא יכול לחשוב, יכול רק לחשוב על דבר אחד, שלא יהיה לי את הצרה הזו, אבל לערוך חשבון, להסתכל בהיקף שלו, זה קשה מאוד. אבל לא רק זה, הרבה פעמים, אדם הוא לא בייסוי, דווקא בשביל לבד, דווקא טוב. לפעמים המצב הזה, שאדם שלב, הוא מרגיש בסדר, הוא מרגיש טוב, חברתית, גופנית, הוא בסדר, כל הגוד, כל הער. אבל דווקא המצב הזה הוא עוד יותר מסוכן, הוא עוד יותר מכשיל את האדם, כיוון שאין לו, אין לו בשביל מה לשאוף, אין לו, אין שום דבר לא כואב לו. אז הוא לא חושב, שום דבר לא כואב לו, הכל טוב, כן, הכל טוב. אז עכשיו הוא צריך לברר מה מבטו מגמתו בעולם, ועכשיו הוא צריך לערוך את כוחות הנפש שלו, ואת מפעל החיים שלו, ומגמת החיים שלו, אבל אין לו בשביל מה. נעים, כן, אין לו בעיות. מה? הרמח"ל, הוא לא נכנס כאן לפירוט הזה. הרמח"ל, זה לא בדיוק נכון, אבל מה שאתה אומר, אבל תכף אולי תכנס לזה, אבל הרמח"ל קודם כל צריכים לצייר ציור. הרמח"ל מצייר ציור של מלחמה, ומלחמה חזקה. מה זה מלחמה חזקה? זה מלחמה שאין בה הפוגות, זה מלחמה שאין בה שביתת נשק ולא הפסקת אש ולא זמן להיערך. כן? אדם כל הזמן נמצא בתוך הקרב. עכשיו, וזה עצמו, המושג הזה הרמח"ל בא להחדיר בנו. תכף נראה, זה לא, אנחנו צריכים להשלים את התמונה, יש